תתחיל, אני, מה שאתה רוצה. בבקשה. כן, אפשר לפתוח, אנחנו, 15. ערב טוב לכולם, תרשו לי לפתוח את ישיבת המועצה. התבקשתי על ידי ראש העיר, עקב כך שגבי נמצא בחול. מה? עוד לא הוקלט? נסתדר. לפתוח את המועצה, מעביר את רשות הדיבור לראש העיר. אנחנו רוצים קודם כל לעשות את הטקסיות בתחילת הישיבה ונשחרר את כל האנשים שהוזמנו לעכשיו. תודה.
ערב טוב לכולם, ונפתח בברכת ברוכים הבאים לקבוצת הפועל כדוריד שלנו באשדוד, לאופר קושמרו, היושב ראש, לעומרי הקפטן קושמרו, הבן של אופר, וכמובן למאמן אנדריה ווקביץ', שיחד עם השחקנים הנפלאים עושים היסטוריה בתחום הזה של ספורט הכדוריד. הנה הם כאן, וואו, ממש יפים וטובים. אני איזה פעם מגיע למשחקים שלכם, די מתרגש לראות איך אתם משחקים ולראות את הכוחות הפיזיים הבלתי רגילים האלה. זה פשוט מפחיד מה שקורה שם על המגרש, לא להתקל בכם. אבל עשיתם היסטוריה עוד לפני מספר שנים כשהגעתם לצמרת של ספורט הכדוריד ההישגי במדינת ישראל, והפכתם כמו מכבי תל אביב בכדורסל, ככה אחרי שראשון לציון הייתה שנים בכדורסל הכוכבת הגדולה, הדחתם אותה ותפסתם את המקום שלה. וזה התחיל ב-2019, וב-2020 עשיתם איזה מנוחה קלה, ו-21 חזרתם בגדול, עם 3 גביעים, גם אליפות, גם גביע המדינה וגם גביע השופטים. עכשיו, היד עוד נטויה, היד עוד נטויה, כי כבר בתחילת העונה הזאת התחלתם גביע שופטים. אז אנחנו 4 גביעים תוך שנה אחת. זה הישג בלתי רגיל. זה מעיד על נחישות, על באמת ספורטיביות ברמה הגבוהה ביותר, וגם על ניהול יוצא מן הכלל של אופר, על מאמן יוצא מן הכלל, על קפטן וכל החברים שנמצאים מסביב, ובראשם כל התומכים. אלי בן גוזי שלנו, אתם עושים עבודה נפלאה ואנחנו מודים לכם וגאים בכם. אתם מביאים כבוד גדול לאשדוד ולמדינת ישראל, ותמשיכו להצליח. אני אומר משהו בנימה אישית לאופר. אופר הוא דמות יוצאת דופן בנוף האשדודי. הוא גדל כאן בבית לזרוס ממש מהראשונים, ובעצם בנה את ספורט הכדוריד באשדוד, בנה אותו ב10 אצבעות שלו. אבל הוא לא רק בנה את תחום הכדוריד ההישגי, הוא איש חינוך. הוא איש חינוך. הוא אחד שרץ אחרי נערים כדי להביא אותם למגרש וללמד אותם ולא לוותר להם, ולעבוד אותם גם בבית הספר ולהביא אותם להישגים בלתי רגילים. אז אופר, אנחנו מודים לך, מעריכים אותך. אם פעם, אם בעזרת השם תזדקן מספיק, תקבל גם את יקיר אשדוד, למרות שאתה לא גר באשדוד. אז תודה רבה לכולם וברכות. אני מזמין אותך לקבל ממני פרחים. אני אקח את זה. וכל השחקנים מוזמנים להצטלם איתנו. אתם נראים כמו סופרמן או בטמן.
נראה לי אחותו עוד העברית.
חלק גדול יודע.
ותודה גדולה לממונה על הספורט, מחזיק תיק הספורט, ושלוש הדירקטוריון שלנו, משה בוטשבילי, ולמנכ״ל של רשות הספורט, יורם אסף, שתומכים בכם ועוזרים לכם להגיע לכל ההישגים האלה. וואו.
טוב, ערב טוב לכולם. כמובן שאני גאה פה לעבוד כאן בפעם השנייה ולהביא את ההישגים הנכבדים האלה ששותפים לו הרבה אנשים. נתחיל כמובן בשחקנים שבלעדיהם כמובן אנחנו לא יכולים להביא את כל הדברים היפים האלה שנמצאים כאן, המאמן. אבל מאחורי כל הקבוצה הזאת עומדים הרבה אנשים כמוני שמתנדבים, ושיהיה לכם כולכם ברור שאנחנו פה קבוצה של אנשים שהולכים כברת דרך ארוכה ביותר. המועדון הזה קיים מ-1967. יש פה חבר'ה שאחרי שהם מסיימים את כל העבודה שלהם הם מגיעים לאולם במשך שעות, לא על הקבוצה הבוגרת, גם מחלקות הילדים והילדות נותנים את זמנם על מנת שהילדים האלה יהיו במסגרת וקיבלו ערכים, נושא של חינוך, ניהול זמן שלהם, ובסיכומו של יום הילדים הרוויחו, ההורים הרוויחו, אשדוד הרוויחה, כולם הרוויחו בזה שנמצאים במקום שמקנה להם ערכים, משמעת, סדר, והכי חשוב, מצוינות. מצוינות בספורט זה מצוינות בחיים, ואת זה אנחנו מחנכים. אנחנו הולכים בדרך הזאת כאשר להניע את כל המערכת הזאת צריך משאבים. אמרתם, אני קיים במסגרת הזאת מ-40 שנה. היו ימים לא קלים, אבל לא נשברנו, המשכנו ולא ויתרנו. היום אנחנו בזירה הישראלית מגיעים להישגים האלה, ואנחנו משתדלים גם ונקווה להגיע גם בזירה האירופאית. אבל מנת לעשות את כל הדברים היפים האלה צריך תשתיות. אשדוד מתברכת בתשתיות שלא קיימות כמעט בשום מקום בארץ, מבחינת אולמות ספורט רב תכליתיים. בלי אולמות רב תכליתיים אין סיכוי לקיים ספורט. אני רוצה לספר לכם שבעיריית נתניה משקיעים היום 38 מיליון שקל אולם ספורט לא תקני, רק לכדורסל. פה באשדוד בונים ביוד א' והיכל ספורט נוסף, מקיף ז', מקיף ו', מקיף ת', כל אלה אולמות שבהם אפשר להכניס את כל ענפי הספורט שקיימים. רבותי, ללא שיתוף פעולה של הגורמים כאן בראשותו של יחיאל ויורם, אנחנו לא מגיעים לזה. אין סיכוי בעולם שנגיע להישגים האלה. היינו יכולים לדשדש, להמשיך להיות בתוך הביצה הקטנה שלנו, עושים את העבודה, אבל בשביל להביא את התארים האלה צריכים הרבה שותפים. כל החלטה שלכם, וכמובן בראשו של יחיאל, שתיתן לנו את כל היכולת והכוח להמשיך בפעילות הזאת. שנה הבאה אני יוצא לפנסיה, אז יהיה לי יותר זמן. אז אנחנו נגדיל את כל המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו, ואנחנו מציבים לעצמנו מטרות, וזה בעיקר היום למטה בשכבה הנמוכה, כנגזרת אחרי שיצאנו מהקורונה, להגיע למאות ילדים בתוך הקבוצות, ולאחר מכן להביא הישגים. אני מסיים, ואני חוזר, אני חייב לציין שללא החברים שלי מאחוריי שעומדים, בעיקר אלה שמתנדבים, אנחנו לא מגיעים לפה. אז תודה רבה לכולכם, ונקווה שנה הבאה, התחלנו עם הגביע הזה, בגביע הזה התחלנו, אני מקווה שנביא גם את היתר, זה לא פשוט. תודה רבה לכם.
עכשיו, אחרי החלק החגיגי, אנחנו נתחיל את הישיבה הרגילה. יש לנו 15, אז אנחנו יכולים להתחיל. ראש העיר יתחיל בדברים שלו, ואחרי זה אנחנו נעבור לשאילתות וכל הדברים.
חברים, בהמשך לשמחות האלה, גם שמחות אישיות ומשפחתיות, אז ברכת מזל טוב למלא מקום ראש העיר אבי אמסלם ורעייתו בשם כולנו, ברגל נישואי הבת אוראל רחל עם חילי בר ובן חסן, שיהיה בניין עד יעד, עם אושר ושמחה, בבנות, בבנים, וירבו שמחות גם בבתיכם בעזרת השם ובכל בית ישראל. מזל טוב. וכמובן ברכת מזל טוב לעיר שלנו אשדוד, שחגיגה 66 שנים, וזה היה מאוד מרגש לציין זאת בהענקת אות יקירות ויקירי העיר ל-21 יקירות ויקירים חדשים. והיה מרגש להיזכר באותם ימים, ב-25 בנובמבר 1956, שהגיעו 22 משפחות, שעכשיו הפכו למעלה מ-70,000 משפחות, עם 250,000 תושבים, והעיר החמישית בגודלה במדינת ישראל, מהמצליחות והמובילות בכל תחומי החיים. היקירות ויקירי העיר, ללא ספק בפעילות שלהם, לכן הם זכו בתואר הזה, תרמו להצלחה הזאת לאורך השנים, ועל כך בירכנו אותם והודינו להם. האירוע עצמו היה מאוד מרשים, מאוד יפה, בברכת נשיא המדינה כמובן, ותודות לכל המארגנים והמפיקים, ויותר נכון למארגנות, דינה ובנות לשכתה, כל הכבוד, והמפיק יוסי עטר. היה אירוע מרשים ביותר מי שהיה שם, נכון אלן? נהנה מאוד וכיבד את האירוע ואת המעורם. שאר העדכונים, בשעה טובה חתמתי השבוע לאישור פרוטוקול המכרז לבניית האצטדיון שלנו ברובע פארק לכיש בקריית הספורט, שיחליף את אצטדיון יהודה א' הוותיק ברובע א'. האצטדיון שיבנה על פי סטנדרטים בינלאומיים הגבוהים ביותר יהיה 20,000 מושבים, מתקנים חדישים, מודרניים, טכנולוגיות מתקדמות, ויהיה חלק מקריית הספורט שכוללת ארנה מפוארת עם 5,000 מושבים שיצאנו לתכנון שלה, ובריכה אולימפית שגם כן יוצאת לביצוע בקרוב, עם מגרשי אימונים. ומי שאוהב מונדיאל, ואני חושב שברובנו, לפחות הגברים, רואים מונדיאל בתקופות האלה, קצת מסכסכים עם אנשים, אבל מה לעשות, פעם בארבע שנים מותר לנו קצת להיות מכונסים בתוך עצמנו. ואתמול גם מרוקו זכתה, ניצחה את ספרד. לנו יש סנטימנטים לשתי הארצות האלה, אבל מרוקו בכל זאת ארץ ההולדת של חלק גדול מאיתנו כאן, ועשתה היסטוריה. זאת המדינה הערבית הראשונה שעלתה לרבע הגמר, אז שמחנו איתם. וגם השגריר חגג באשדוד אצל גיא פרץ במסעדה שם בווסט. אז ברכות לכולם, ואנחנו ממשיכים להיות גאים בהישגים שלנו בעולם הספורט, כמו שראיתם. תודות ליאור המסטף עם כל הצוות שלו, ולמשה בוטשווילי שמלווים את כל הקבוצות ומאפשרים להם להגיע להישגים הבלתי רגילים האלה. עוד בנייני שמחה בפארק לכיש. מי שהסתובב באזור של פארק לכיש רואה כבר רובע. אפשר לראות רובע מול העיניים עם כל הכבישים, עם הכיכרות. זה בעצם התשתית ל-2,700 יחידות דיור שיהיו ברובע במסגרת הסכם הגג. ועד עכשיו הצטרפו למעלה מ-1,000 זוגות שזכו בהגרלות, ואנחנו משתתפים גם בהגרלה הקרובה בתחילת ינואר עם 500 יחידות דיור חדשות. אז גם כן בשורה גדולה, סיפור של דיור לזוגות צעירים והסכם הגג, אחרי שנים רבות של דשדוש במקום, מתחיל להיות מיושם בשטח, וזאת ברכה גדולה לעיר. ובאמת חלק, פחות המנות הראשונות, הן יהיו דירות בפחות ממיליון שקל. דירות 75 מטר מרובע בפחות מיליון שקל, זה חסר תקדים, מדברים עלינו בכל המדינה בנושא הזה. ונאחל הצלחה לכמה שיותר תושבים מאשדוד שיזכו בעגלות, חוץ מה-20% שמשוריינים, 25% שמשוריינים לתושבי אשדוד. בעניין הזה גם להוסיף את מרכז החדשנות, שגם הוא יצא לדרך עם חברה חדשה שזכתה, Open Valley. היא תבנה את המרכז הזה תוך שנה ותיקח אותנו גם בעולם של הייטק לקדמת הבמה במדינת ישראל. סוף סוף הנושא של הייטק יקבל מקום משלו, עם בנוסף לפארק הייטק, וזה לא רק אותם איים שיש לנו כמו אלטה ומרכז מינרה וכל מרכזי הפיתוח שיש לנו במרכז כיוונים ובמרכז הפיתוח של IBM ושל שטראוס. הפעם זה יהיה מקום מאוד מסודר, מוכוון. שמעון ממן בטח שמח, תוכל להביא את התלמידים שם ללמוד ולהשכיל, ואנחנו נצטרף לכל הערים במדינת ישראל שמקדמות את נושא ההייטק כאומת ההייטק, ועל כך תודות לכל העוסקים במלאכה, לאגף התעשייה והתעסוקה, לממונה סגן ראש העיר עורך דין אלי נח, למנהל האגף אור בן שמחון וסגניתו שלומית שוחט, וגם לדינה שעוזרת להם מהלשכה שלי מדי פעם, מכוונת אותם למקומות טובים. דבר אחרון, אחרי השמחות וההצלחות והתעודות וכן הלאה, גם ניחומים, גם ניחומים. אתם יודעים שאנחנו יושבים בבניין הזה שנבנה בעסקת קומבינציה יחד עם הסימול וכל מה שמסביב, על ידי יזם איש מרוקו בשם מישל אזרואל, שנפטר לפני שבוע בשיבה טובה בגיל 100. באמת, אבל גיל 100 לא היא מטפלת. בגיל 100 עומד על רגליו עם שיער מלא, עם שיניו וראייתו וכל תפקודו, באמת, ונפטר בשנתו. זאת אומרת, אין יותר שעה בערב שבת, קידוש, ארוחת ערב, הלך לישון, ובבוקר מצאו אותו באמת כמי שהלך לבית עולמו. הוא היה פילנטרופ גדול, תמך הרבה במוסדות דת בעיקר, ובהרבה מאוד מזמים שקשורים לרוחניות צפון אפריקאית ויהודית בכלל. ננחם בשמנו, בשם תושבי אשדוד, את בני המשפחה, את ילדיו וכל משפחת הזורל, ותהי נשמתו צרורה בישרור החיים. אמן ואמן. אליך שמעון, בהמשך ניהול הישיבה. תודה רבה.
תודה רבה לראש העיר. אנחנו נעבור לחלק הראשון של ישיבת מועצה, שאילתות. דינה, בבקשה.
שאילתה ראשונה, הנחת מבנה יביל ברחוב האדמור מבלז, שאילתה של עורך הדין גלבר. תשובת ראש העיר, ראש העיר צירף את תשובתו של מנכ"ל העירייה מר אילן בנדי כדלקמן. לשאלה הראשונה התשובה היא לא. 2. בוצעו פעולות אכיפה והוצע צו הריסה בתיק פיקוח מספר 202-200518, נפתח כדין ונמצא בהליך אכיפה. פרטים נוספים: בעקבות סיכום דברים הכולל מצב קיים, הוגשה בקשה להיתר שמספרה 202-200981 להסדרת המבנים הקיימים בחלקה. העמותה התבקשה במקביל לבקשה להיתר להמציא באופן מיידי את האישורים הבאים: אישורי כיבוי אש, חשמל, בטיחות, סניטציה וקונסטרוקציה, תוך שהובהר להם שאסור להשתמש במבנה וגם לא להמשיך בבנייה. במידה ולא יעמדו בתנאים אלו, יימשכו הליכי אכיפה קדים. המבנה לא הותר, אך קיימת בקשה להיתר שמספרה 202-200981.
זה שהוגש בקשה להיתר, זה עדיין לא אומר האם בכלל מותר לאשר את הבקשה. אני שואלת השאלה, האם בדקתם האם ניתן לאשר את הבקשה הזאת והיא לא סטייה ניכרת על הקרקע שהיא נמצאת? מישהו בדק את זה? כי להגיש בקשה אני יכולה כל יום וככה לפתור את עצמי. אני מכירה את השיטות האלה. 2. בבדיקה שערכתי לא הצלחתי לאתר את הבקשה. חיפשתי, לא מצאתי, אז לא יכולתי לבדוק את זה גם בשביל לא לשאול אותך אפילו. אז אם אפשר לקבל תשובות מלאות, אנחנו נשמח בפעם הבאה. התשובות המלאות הן
שאתה אומר... אני גם לא ראיתי שיש תשובה לשאלה 4.
כשאתה אומר בקשה להיתר, אז אנחנו צריכים לדעת שההיתר הזה בכלל יכול להתקדם הלאה, ולא נתקע.
אלן, שאילתה, זה לא הצעה לסדר. שאלת, ענינו לך, כאילו...
לא הייתה תשובה לשאלה 4.
ביקשת הבהרה וענית לעצמך להבהרה. כאילו, הכל בסדר.
אומרת, לא עניתי לה את מלברה, אין. אני שואלת האם בדקתם את זה. אני שאלתי האם בדקתם את זה. ושתיים, נתתם נתונים שבועיים, כי אין בקשה כזאת באתר.
בואו נעבור לשאלת הבא בבקשה, תודה.
תשובה לשאל 4 לא ניתנה, זה דבר שהוא חשוב. תשובה לשאל 4 לא ניתנה. אז משנה, שיגידו אותה פה, ניתנה שאלה. אם לא מתכוונים לענות, שיענו. שיגידו לא עונים. מה? היא לא ניתנה.
די, לא מוצאת חן בעיניכם, אבל התשובה ניתנה בשביל.
איפה? סעיף 4 לא כתוב. סעיף 4 לא כתוב.
דינה, תביא לשאלה הבאה. איתה מותר לשאול שאלת הבאה אחת, נשאלה, אנחנו עוברים הלאה.
זה לא משנה, אבל תשובה לשאלה 4 לא ניתנה. מה ההתעלמות הזו? מי אותו חבר מועצה שזה קשור אליו? תשובה לשאלה 3 כתוב, המבנה לא אושר, לא כתוב שחבר מועצה לא מעורב. טוב, אתה מעביר את זה פה, שאתה אומר שלא חבר מועצה מעורב.
בשאלה האם מישהו פנה בנושא. אינג'נר ממן בנושא שיפוץ חוף הקשתות. ראש העיר צירף את התייחסותו של אדריכל רם אהרוני, מנכ"ל החברה העירונית לתיירות. הביצוע כולו במימון בעלי הנכסים, לא קיים מנגנון תחזוקה או ניהול לבעלי הנכסים, מאחר ומדובר בהליך שאיננו סטטוטורי אלא בשיפוץ חזית בלבד בשל נשירת עריכים. תוכנית בינוי לשיפוץ ולסגירות רב עונתיות אושרה בוועדת בניין ערים. אוקיי, אפשר להתקדם? שאילתה 3, פעילות הקאנטרי, עלויות מנוי והנחות לזכאים. ראש העיר צירף את תשובתו של מר אבי עזר, מנכ"ל חפה, כדלקמן. הקאנטרי קלאב ברובע י"ג אמור לפעול מהראשון לפברואר 2023. לתושבי אשדוד ניתנה הנחה של 5% בהצגת תעודת זהות. אין מנוי מוזל למשפחות רווחה. העירייה תקבל 500 כרטיסי כניסה חד פעמית ללא תשלום, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בעירייה וחלוקתם באמצעות נציגי העירייה. נשאף להגדיל את כמות הכרטיסים החד פעמית ל-1,000 כרטיסים. זה כמובן עבור משפחות רווחה, כן? בנוסף, צורף המחירון המלא שמראה את הפערים בין תושב אשדוד לתושב חוץ. אני ממשיכה לשאילתה הבאה, הקלטת עובדים. תשובת ראש העיר לדוקטור אלי לחמני כדלקמן. מנכ״ל העירייה, כמי שעומד בראש הארגון ואחראי הן לשלמותו התפקודית והן לאקלים החברתי בארגון, מאיר נהלים קיימים, מגדיר גבולות ותחומי אחריות ומנסח הנחיות חדשות בהתאם לצרכים הארגוניים ולהערות או הערות של העובדים עצמם. המכתב שהופץ לציבור העובדים מדבר בעד עצמו, באופן ברור ומבואר, תוך ציון הסיבה להנחיה והציפייה מהעובדים. על מנת לחדד את הדברים, נשוב ונדגיש כי הנחיות מנכ״ל לא נולדו באלמה, אלא הן תגובה והבהרה לחלק מהעובדים, כי הפרקטיקה שבה הם נוהגים להקליט ולצלם בסתר את חבריהם לעבודה, פוגעת במרקם יחסי העבודה והורסת את האמון הבסיסי עליו מושתתים יחסי עבודה. מדובר איפה ברעה חולה שאין להשלים עמה בשום ארגון. גם נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, פרסם בעניין זה הוראה, הודעה בינואר 22 על איסור הקלטה בשירות המדינה ומנימוקים דומים על פגיעה במרקם של פגיעה במרקם יחסי העבודה והאמון בין העובדים, והודעת נציב שירות המדינה צורפה לתשובת ראש העיר. הודעת מנכ״ל העירייה על דעתי ומקובלת עליי. היועץ המשפטי היה שותף להתייעצויות בנושא זה ואישר את הוצאת ההנחיה.
שאלת הבהרה, האם דין של עובדי מדינה, שאנחנו יודעים שהאיסור חל כמו נושא של עובדים במשרד המשפטים או עובדים במס הכנסה, זה אותה הנחיה או אותו משקל של עובד עירייה שמקליט, אם הוא בא ומוזמן לאיזושהי פגישה עם מנהל שלו ורוצה להקליט אותה?
אין הבדל, הרבה פעמים אלי אנחנו גוזרים מהמדינה אלינו.
הגזירה מהמדינה של שירות מדינה לא שונה, היא שונה בעליל מאשר עובדים בעירייה או בכל...
למה?
עובדי עירייה לא שונים מכל גוף שמעסיק עובדים אחר, וזכותו הלגיטימית של עובד או של כל אדם בשיחה ובמעמד שהוא נמצא, להקליט את השיחה שהוא נמצא בו. הנושא הזה של הגדרה של הקלטה בסתר שהמנכ״ל הציג, היא לא רלוונטית בכלל לנושא של הקלטה של אדם שמקליט את עצמו בתוך שיחה. אין קשר בין הדברים, ולכן ההטעיה הזאת היא הטעיה שבאה להפחיד את העובדים. עובד זכאי, אדם זכאי, זה על פי חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הוא זכאי וחופש הפרט שלו לעשות את זה. ההגבלה הזאת, ואני מתפלא מאוד שהיועץ המשפטי מאשר אותה. אני לא ראיתי שבתי דין לעבוד עזבו עם אחרת, ואני ראיתי הרבה ציטוטים בבתי משפט שהם מקליטים, וזה חלק מהראיות.
חברים, אנחנו שוב חורגים מהכללים של שאילתות. אם אתה רוצה לדון בזה לעומק וגם לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי, זה הצעה לסדר היום ותתעמק בה. רגע, שאלת שאלה, ענינו כמיטב הבנתנו את תשובתנו, ביקשת שאלת הבאה, גם הערת, ובזה סיימנו את החלק של השאילתה. השאילתה הבאה, בבקשה.
שאילתה הבאה מופנית על ידי דוקטור לסרי, ראש העיר, לדוקטור אלי לחמני, בנושא כיכר המון בעיר ודרך מנחם בגין. התוכנית המאושרת מאפשרת כניסת רכבים פרטיים לכיכר המון לצד נסיעה של אוטובוסים ומצמצמת באופן מינורי בלבד את מספר החניות לאורך ציר בגין. כאשר העירייה באמצעות חפה מבצעת בימים אלה חניון ציבורי לכ-600 מכוניות, כך שתושבי הרובע, כמו גם הבאים לצרוך בו שירותים ובילויים, יוצאים נזכרים באופן מלא מהתוכנית. לצד תוכנית מאושרת זו, יש הצעה ראשונית בלבד שטרם תוכננה תנועתית לחלופה המאפשרת כניסה חלקית לרכבים פרטיים, אך רעיונית מציגה יתרונות אחרים. בחודשים הקרובים תתקבל החלטה שלוקחת בחשבון את צורכי התושבים המתגוררים ברובע, לצד הסוחרים והמבקרים הרבים, ובכל מקרה, כמו תמיד, רק טובת העיר ותושביה תקבע את החלופה הנבחרת.
רק שאלת הבהרה, מה זה מינורי?
מינורית זה כמה חניות, לא יותר מ-20. אין בעיה. לא, מההתחלה של בגין עד הזה. משני הצדדים, אילן. שאלה הבאה, המשך התגברות תופעת האלימות והפשע ברחובות העיר. תשובת ראש העיר לעורך דין אופיר לצרי כדלקמן. כמענה לשאילתה, מצרף את מכתבו המפורט של מפקד תחנת אשדוד סנ"צ אילן שושן, ממנו עולה בבירור שהנתונים האובייקטיביים בכמות תיקי האלימות בירידה משמעותית אל מול השנתיים הקודמות, ובנוסף את העלייה המרשימה בהרתעה על ידי מעצר עד תום ההליכים מ-36% בשנת 2021 ל-48% בשנת 2022. גם בעבירות שוד יש ירידה בכמות התיקים לצד עלייה של 117% במעצרים עד תום ההליכים. זה המקום להודות לשוטרי משטרת אשדוד, למפקד התחנה ולשוטרי ומפקדי ימ"ר לכיש על עבודתם המאומצת במיגור הפשיעה. ברשותכם, אני לא אקריא את הנתונים כי מפקד התחנה נמצא פה והוא יציג אחר כך במצגת את הנתונים. בדיוק.
אחרי 15.
אוקיי.
אז מי שיועיל וטובה להישאר יוכל להתעמק בסוגיה הזאת.
איפה אנחנו? 7. שאילתה בנושא מי ביוב בחוף י"א. ראש העיר צירף את תשובתה של גברת מלי בן ברוך, מנכ"לית תאגיד המים יובלים כדלקמן. בתאריך 16 לנובמבר 22 התקבלה פניית מוקד עירוני בשעה 9:17 בבוקר על זרימת מי ביוב בחוף י"א. מיד עם קבלת הפנייה יצא צוות התפעול של יובלים לשטח וגילה שיש גלישת ביוב מקו הביוב הנכנס לתחנה לאיגום הסגור הנמצא על קו החוף, משמע לא לחוף. מבדיקה בשטח נמצא כי תחנת הביוב בי"א עובדת ללא תקלות. בשעה 10:50, לאחר מאמצים רבים, הסתיימה ושוחררה הסתימה והסתיימה הגלישה לאיגום. למרות האירוע, לא הוזרם ביוב לים והוא נאגם כולו באיגום שהיה צמוד לתחנה. תאגיד יובלים נוקט בכל האמצעים האפשריים בכדי לדאוג לעבודה שוטפת ותקינה של תחנות ותשתיות הביוב ברחבי העיר ובכלל זה. מעקב צמוד 24/7 של הפעילות בתחנות ומסתייע גם במערכות בקרה המודדות את המפלסים בכל תחנות השאיבה ובחלק מהשוחות ברחבי העיר. במקרה של תקלות, מערכת הבקרה מתריעה על כך. במקרה הנוכחי הייתה זרימה נמוכה, כך שמערכת ההתראה לא התריעה מבעוד מועד. בעקבות מקרה זה, מפלס מערכת ההתראה הורד משמעותית, כך שגם בזרימות נמוכות מאוד תתקבל התראה במערכת. לתאגיד יש הסכם עם קבלני תשתית ותחנות שאיבה המחויבים להגיע למקום האירוע בתוך כחצי שעה על מנת לטפל מיידית בתקלה. לקבלני התאגיד קיימים כל כלי עצמה נדרשים לטיפול מיידי בכל תקלה. לתאגיד קיים מחסן באשדוד עם כל הציודים הנדרשים לטיפול מיידי בתקלות. הרשות המקומית והתאגיד פועלים בשיתוף פעולה כדי לאתר חיבורים לא חוקיים של ניקוז למערכת הביוב שהם המרכיב המשמעותי בגלישות. היא לא פה, אנחנו מתקדמים לשאילתה הבאה, גם היא של גברת שרון מרק, וראש העיר דוקטור לסרי משיב כדלקמן. בנושא אי בניית מבני ציבור המתנסים בעשור האחרון בעיר, הרשימה המצורפת מידע שפיתוח העיר בכלל ומוסדות ציבור, חינוך, תרבות, רווחה וספורט מתבצע בתנופה וימשיך בהנהגתי להיות משימה משמעותית של העירייה והחברות העירוניות. מתנס רוב הזין נמצא בהליך הוצאת היתר, וזאת לאחר מאמץ מרוכז לאיתור מגרש ותכנון מבנה ראוי על אף מצוקת הקרקע ברובע, לצד פתרונות ביניים לציבור לתקופת הבנייה. מתנס תתבב על שולחני לדיונים אחרונים טרם הוצאתו לפועל לקידום להיתר בחודשים הקרובים. מבנה לגיל הרך, משרד החינוך פרסם קול קורא למינוי מנהל לידה עד שלוש. נבנה פורום ניהול בהובלת מנהלת האגף לגיל הרך, מבוצעות הדרכות למנהלות המסגרות בפיקוח משרד החינוך, כך שהנושא התכני כבר מטופל במקביל לפעילות אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים לקבלת הרשאה תקציבית לבינוי שלא יכול להתבצע ללא מימון חיצוני. במקביל, אני מבקש לברך את החברה העירונית לתרבות ופנאי המקיימת פעילות ענפה של חוגים ופעילויות לכלל הציבור בכל מבני הציבור בעיר ואת התושבים הנוטלים חלק פעיל בפעילויות אלה. לתשובה זו צורפה רשימה מלאה של המבנים שנבנו ואלה שבתכנון ובשלבי ביצוע. וראש העיר, אולי אתה רוצה לעדכן על הישיבה שהייתה אתמול. יחיאל. הוא עם אילן. ראש העיר, אולי אתה רוצה לעדכן על הישיבה שהייתה אתמול על מתנס תתבב בהקשר של המבנה ציבור.
אתמול קיימנו ישיבה כדי לבחור באופן מושכל וטוב את המיקום של המתנס, וזה מה שעשינו, גם מבחינת הגודל שנתנו לשטח 4 דונם ל-3,000 מטר. זה מאפשר לבנות גם את המבנה עצמו בפחות שתי קומות, אולי קצת יותר, אבל לא 4 קומות, וגם מגרש חניה מאוד משמעותי. אבל קיבלנו החלטה מאוד חשובה להטיל את הבנייה של המתנס על חפה בראשות המנכ״ל אבי עזר, ואני יודע שכבר השבוע נקבעה ישיבה עם הצוות המתכנן. בזמנו הייתה גם תחרות אדריכלים, ואפי קווינה זכה בתחרות, ככה שהתוכנית הבסיסית קיימת, ולהערכתי אנחנו נצא לדרך מהר מאוד, נצליח גם להוציא היתר ולהתחיל בבנייה, ובטווח של שנתיים נסיים את כל הבנייה של המתנס הזה, שתושבי רובע תתווה מחכים לו כל כך הרבה שנים. תודה.
טוב, שאילתה של עורך הדין גלבר בנושא עלות העסקת חברת חיזוי מזג אוויר. ראש העיר צירף את תשובתו של מר שלמה רוטנברג, ראש מנהל תפעול, כדלקמן. ראשית, לצורך ההבנה לא הייתה כלל תקופת פיילוט. שנה שעברה הופעלה מערכת לחברת חיזוי בעלות שנתית של 70,404 שקלים ובעלות חודשית של 5,867 שקלים. שנה זו, לפי עלות של 88,000 שקלים ובעלות חודשית של לפי 7,334 שקלים. רק לשם השוואה, עלות העמדת ביובית ליום עבודה אחד לצורכי כוננות אינה 6,000 שקלים. חשוב להכיר, באשדוד נבנה מודל עבודה לימי החורף. מודל זה מעורר התעניינות רבה ברמה הלאומית ומקבל שבחים מכל גוף, עירוני, ממשלתי או צבאי, הרואים כיצד מצליחה העיר להתמודד עם כל האתגרים העומדים בפניה בימי החורף ועם מזג אוויר קיצון. המודל שנבנה משלב טכנולוגיות פורצות דרך המשולבות עם הון אנושי מצוין, שמדייק את התחזית לשעה ומקום ועוצמה. מודל זה יודע לבצע סינכרון בין נתוני הידרולוגיה, מטרולוגיה, לדוגמה עננות, עוצמות וגובה עננות, עוצמת הרוח וכיווני הרוח, והשפעת ספיקה על ההולכה התת-קרקעית בעיר. אף אפליקציה או כל נתון תחזית אחר אינו יודע לעשות זאת. אין שום מערכת תחזית שיודעת לסנכרן את כל הנתונים הללו ולתת חיזוי על מועד מערכת הסערה, זמני עוצמות סי במערכת, עוצמות גשם שעתיות, אזורי גשם, השפעת הנחל והים והמערכת החורפית. תרגום נתונים אלו של מערכת החיזוי מוזן לרמזור הפעלת כוננות עירונית המאפשרת למקד בכל ימי הסערה את מוקדי הזמן, עוצמות הגשם והשלכותיו, כולל הערכות, פריסת כוחות בהתאם והוצאת מידע והסברה לציבור. הערכות מראש ובניית תרחישים לכל סיטואציה משמעותה חיסכון במשאבים, ניתוב כוח האדם למקומות הנכונים, ומעל הכל היא מאפשרת לכל תושב בעיר להמשיך לחיות את חייו גם בזמן מערכת חורפית. חברת החיזוי שהפעלנו היא חלק מההיערכות שלנו, והיא מועסקת על רקע הרצון שלנו לתת לתושבי אשדוד את הטוב ביותר. להזכירכם, מקם הגשם של מדינת ישראל היה מושבת במשך שנים ולא ניתן היה לקבל ממנו תחזית, בוודאי לא מדויקת על רובעים ואזורים. וגם היום חשוב להבין שכשמקם הגשם הארצי, כשהוא עובד, נותן נתונים בדיעבד ולא נותן חיזוי. מודל הערכות לחורף הבנוי על חיזוי ותפיסת הפעלה המתורגמת לרמזור כוננויות הוצגה וזכתה לשבחים רבים בוועדה הבין משרדי של ראש הממשלה להערכות למצבי מזג אוויר קיצון, הוצגה לאלוף פיקוד העורף, למשרד לביטחון פנים וכן למרכז השלטון מקומי, וכל זאת במגמה לבנות מודל כזה מותאם לערים ורשויות נוספות בארץ. ולסיכום, עלות מערכת חיזוי הינה שולית ביותר בהינתנו מדובר בהצלת חיי אדם, בהערכות נכונה וממוקדת ברמה של שעות בזמן ימי סערה, במיצוי וניתוב מקסימלי של משאבים להתמודדות עם הסערה ובשיתוף המידע עם התושבים. אל מול איתני הטבע נערכים, אך לא בהכרח מנצחים את הטבע, תשובת ראש מינהל לתפעול. כאן פרק שאילתות.
כל בן אדם היום יכול להסתכל על המערכות ולקבל את הנתונים האלה, על אף שמורים שאתם צריכים לאסוף אותם מכל מיני מקומות. כמובן שאני הייתי מעדיפה שתעשו תשתיות כמו שצריך, ולא כמו שאת בזמנו בישיבה אמרת, אין לנו הרבה כספים להשקיע לטובת התשתיות, כי תשתיות יעשו את זה. ולהגיד לך את האמת, אני חשבתי שאני בקולומביה כשקראתי את החומר הזה. תודה.
לא, זה ממש, זה ממש, ממש.
ממש, אתם...
בגשם האחרון, תראי מה קרה בערים אחרות, את באשדוד לא הרגשת בכלל. אין לך בושה, יא אללה.
אילן, אילן, אני אומרת שאת הנתונים האלה אתה יכול להגיד שלי עלויות.
אז
כאילתה
מביכה.
עלויות?
תחסכים... אלן,
אז אתה אומר היום בואו נצרה. מהיום, התשתיות לא משנות, רק החיזוי, ואנחנו לא נהיה יותר שום סיכון, שום הצבא. אני שואלת אילן, אתה אומר, לא יהיה הצבא.
תחסכים לעצמך את המבוכה.
אני קונה למה שאתה אומר, קניתי.
יש פה תושבים ששומעים, יש כאן שידור של הישיבה הזאת. תחסכים לעצמך את המבוכה הזאת. בעצם השאלה, רואים שאת מנותקת לגמרי מהנושא, מההבנה של מה מדובר.
לסרי, עצם העובדה שאמרת שאתה לא הולך להשקיע בתשתיות, אתה מנותק ממה שקורה לנו.
איך רשות מתמודדת?
אני מוציאה, תסתכל הפרוטוקולים.
איך? את מבינה, אנחנו כאן ואת באלף קילומטר מאיתנו, באמת, מביך. אני אתן לכל תושב לשאול את השאלה שלה ולראות את התשובה שלנו, לקרוא את השאלה שלה, את התשובה שלנו, לראות איזה פערים תפיסתיים שקשה להאמין שמישהי ותיקה כמוך שואלת כזאת שאלה.
בוא נראה תוצאה.
לא מתאים לך.
בסופו של דבר, על תוצאה
שתדבר. תשתיות לא חשובות. במקרה הזה הלכת פערה לגמרי.
אוקיי. את יודע, כשאתה מתעצבן ככה, זה אומר שכנראה אתה מבין שהתחום הזה הולך לטמיון כשאתה יכולת להשיג אותו בחינם.
אלן, אלן, אנחנו לא בדיון, אנחנו סך הכל בשלטה. מה שענינו, ענינו. הלכנו עיר המובילה בתחום הסמארט בחיזוי. הצגנו את זה.
בחיזוי?
את יכולה לבדוק את זה. זה הנאסא לקחה את זה. הנאסא משתמשת בזה בארצות הברית. אנחנו גאים במה שהבאנו את המערכת.
זה
בדיוק
מה שאמרתי, זהו, לא ידעתי שאני
אנחנו גאים במה שאנחנו הבאנו את המערכת. טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו לא בדיוק. רק אמרתי לך שלא רק אנחנו, גם אמריקאים משתמשים. תודה. אנחנו נעבור רציתי לעבור קודם כל ההצעות לסדר, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, קודם כל לסעיף 15 הסכם, אנחנו עושים את ההצבעה של 15, סעיף 15 הסכם רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת ישיבת כנסת ישראל, אשדוד בגוש 471, תת חלקת 9 ברחוב העבודה, אזור החווה החקלאית אשדוד. עורך דין ביטון, בבקשה.
כן, אני כאן. לא היה לי מקום שם.
היא שם.
מצאתי בבקשה. מקום פה.
מירב.
שלום. מדובר בהסכם רשות והסכם פיתוח, לאחר שעבר את כל הליך ההקצאה. מדובר בקרקע באזור החווה החקלאית, שמיועדת לצורכי ציבור. יוקם שם קומפלקס של מבני חינוך נוספים, שאתם תראו במועצות הבאות יגיעו עוד הסכמים. זה הכל, אם יש שאלות.
רק אם אפשר לדעת על איזה שטח מדובר ולכמה, מה יהיה שם העמותה הזאת, שכתוב ישיבת כנסת ישראל, מה הפעילות שלה וכמה אנשים יהיו שם.
לגבי המיקום, צירפנו תסריט שהוא תסריט חלוקה לפי טאבה, מסומן 9, זו ההקצאה. השאלות הנוספות לגבי כמה אנשים יהיו שם? המקום עוד לא
כן,
קיים, יהיה עתידי.
אני שואל, ההקצאה ניתנת הפעלת ישיבה, פעילות חינוך לנוער ובית כנסת. יש פה הקצאת רב שימוש. ב-2470 מטר, האם 2470 מטר זה הבנייה או 2470 מטר זה השטח, כמה אמור להיות בנוי ומי הכלל האוכלוסייה שאמור להיות שם וכמה האוכלוסייה צריכה להיות שם?
מבחינת המקרקעין מדובר בשטח הקצאה, העמותה תצטרך להגיש בקשה להיתר בנייה ושם היא תפרוט את החלוקה ואת זכויות הבנייה שהיא תממש. אנחנו לא יודעים את זה בשלב הזה של ההקצאה.
כשאנחנו מדברים על תוכנית של בתי ספר, למשל כמו בית ספר יסודי או בית ספר בחטיבה עליונה או תיכון, מדברים על נושא הזה של אנחנו יודעים כמה ילדים הולכים להיות שם, יש איזו תוכנית רב שנתית שבאה ומדברת על מה הולך להיות שם. אנחנו עכשיו מקצים שטח, אני שואל, שאלה מאוד פשוטה, מה התוכנית שם מבחינת מספר ילדים, מה מתוכנן שם, האם יש איזו תוכנית בכלל נושא של... מה יהיה מבחינת כמויות ילדים, לאיזה אוכלוסייה זה מורגן. כשאנחנו מקצים שטח לבית ספר אנחנו יודעים את כל זה, פה אנחנו לא יודעים כלום. 2470 מטר מקצים ואנחנו לא יודעים כלום.